אז אנחנו בשבוע שעבר סיימנו את הפרק הראשון, ברוך השם. בכבוד, בכבוד. ועם הסיום ערב טוב, בכבוד, בכבוד, אנחנו מתחילים. ועם הסיום, נכנסנו למשנה שבאה תמיד אחרי סוף פרק, נכון? רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. זה היה ככה בדקות האחרונות, וניסינו להתעקש לא להגיד מיד קדיש, אלא להבין פעם את רבי חנניה בן עקשיא. ואולי עוד נחזור לזה. ואחרי שלמדנו רבי חנניה בן עקשיא, אמרתי שאולי צריך לפני שלומדים את פרק ב', ואולי ככה היה צריך להתחיל לפני פרק א', צריך לעשות תיקון. רג'קטים מההתחלה. אולי צריך לפתוח בלימוד המשנה שהכתירו במנהג ישראל, מאז ומעולם, לשים בראש כל פרק במסכת אבות, המשנה של כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. זה דבר מאוד מעניין. אני רוצה אז באמת להיכנס למשנה הזאת, למרות, נקדים הקדמה קצרצרה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זאת משנה שאיננה ממסכת אבות. גם רבי חנניה בן עקשיא, זו משנה שאיננה ממסכת אבות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זו משנה ממסכת סנהדרין, והיא פותחת את פרק חלק, שנקרא פרק חלק על שם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הרמב״ם לפירוש המשניות שלו לפרק חלק הקדים הקדמה ידועה שנקראת הקדמה לפרק חלק, ובה הוא עוסק בגמול בעולם הבא, בכלל בשכר ועונש, בתורת הגמול. סוגיות גדולות מאוד. משנת רבי חנניה בן עקשיא היא המשנה שנמצאת גם כן כמשנה בסוף מסכת מכות. בסוף מסכת מכות. מסכת מכות זו מסכת בת שלושה פרקים. לאמיתו של דבר, הראשונים מלמדים אותנו שבמקור הייתה מסכת אחת, שנקראה סנהדרין, והיא הייתה בת 14 פרקים. ומסכת מכות היו שלושת הפרקים האחרונים של מסכת סנהדרין. כך שהפרק האחרון של מסכת מכות הוא גם הפרק האחרון של מסכת סנהדרין הגדולה. והמשנה החותמת את מסכת מכות, ואולי את כל מסכת סנהדרין, אבל ודאי את הפרקים האחרונים של מסכת מכות, היא המשנה שרבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז לפנינו, בחוברות הקטנות שלנו, לפני שניכנס לפרק ב', אני כבר המון זמן רוצה להיכנס לרבי אומר, זה השפיץ של שאליו אנחנו הולכים, אבל לפני שניכנס לפרק ב', גם המשנה של רבי חנניה וגם המשנה של כל ישראל שייכות לכל הפרקים. אז אתם רואים, יש לנו שם את רבי חנניה בן עקשיא אומר בסוף פרק א', בסדר? נחזור ונראה את זה רגע. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. עוד נחזור לזה. ואחר כך מיד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. אז כשאנחנו רוצים לבוא ללמוד את המשנה עכשיו של כל ישראל, א', ההקדמה שהקדמנו חשובה מאוד, כי לא זה מקומה, ולכן צריך להבין מה היא עושה במקומה, ועל פי זה מה פתאום היא נמצאת פה. מקומה של המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כמו שאנחנו אמרנו, מופיע בסוף מסכת סנהדרין, אחרי הפרקים הקשים ביותר בנושא של מיתות. שם מופיעות ההלכות של מי חייבי מיטה, ואיך היו ממיטים את מחויבי המיטה. הנסקלים, הנשרפים, הנהרגים והנחנקים. אחרי שאתה נמצא באווירה כל כך לא צמחונית, בפרקים הכל כך קשים של מיטות בית דין, שלב מסוים נעמדת שם, נעמדים שם חז"ל ואומרים דה לך בית דין שהייתה הורגת אחת ל-70 שנה, הייתה נקראת קטלנית. כי כל כך היה קשה להגיע להוכחת האמת. צריך להוכיח אמת. זה מוזר, פעם היה צריך להוכיח משהו כדי, צריך להוכיח אמת. אבל איך בכלל אפשר להגיע לזה שבית דין הורגת אחת ל-70 שנה וכולי? אחרי שמופיעים כל המומתים במיטות בית דין, יכולה להיות אווירה מאוד קשה. תשמע, זה מת, זה מת, זה מת. אז באים ואומרים לך, תשמע, רגע, רגע, רצינו להגיד לך משהו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. עוד רגע אני אנסה להבין את תוכן המילים. אבל קודם כל, מה זה עושה שם בסנהדרין, הבנו. זה בא בתור קפסולה להרגעה בסוף פרקי מיטות בית דין. אני מבין, בלי זה אי אפשר היה ללכת לנוח בכלל. בסדר. האמת היא שמיד אחרי זה כתוב, ואילו שאין להם חלק לעולם הבא. זה אגב לא מופיע פה. שם כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אומר, אין תחיית המתים מן התורה. ויש שם כמה שאין להם חלק לעולם הבא. הרמב״ם בפירוש המשנה שם אומר כך, הנה מה שעברנו. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הרמב״ם מאוד חשוב. אפילו לאותו יהודי שנהרג בבית דין אחת ל-70 שנה. איזה, תחשבו, איזה קרימינל. אחת ל-70 שנה הגיעו למסקנה שצריך להרוג יהודי. גם הוא מיטתו כיפרתו, ויש לו חלק לעולם הבא. כלומר, זה בא ממש בהקשר לשם. מצוין. אבל מה זה קשור לפתיחת כל פרק במסכת אבות? סתם לעודד שלכולם יש חלק לעולם הבא? נחמד מאוד. איך זה נכנס אליי? זה ועוד. עכשיו נתמקד. בסדר, מקמו את זה במסכת אבות. אני עוד לא מבין למה. השאלה הראשונה היא מה מקמו פה. אבל ברשותכם כמה שאלות במה שכתוב פה בכלל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זה נשמע לא צודק. זאת אומרת, נחמד. כולם, כצדיק, כרשע. מי שעשה עוול ומי שלא עשה עוול, כולם יש להם חלק לעולם הבא. מה ההיגיון בזה? כלומר, אני מבין שזו משנה מעודדת, אבל להפוך, מה הצדק של המשנה? מה פתאום כל ישראל זהים בשכרם? אמורה להיות איזושהי חלוקה. מי עשה מצווה, מי לא עשה, מי נהג נכון, מי לא נהג נכון, מי נהג בבן אדם לחברו. מה זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? אחרי זה נמשיך. השאלה שלי, אגב, שואלים הראשונים, בעלה עקדה שואל את השאלה הזאת. אחרי זה כתוב כך, אתם רואים את המשנה הקצרה הזאת? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אז אני מבין שהארץ שעליה מדובר פה עכשיו זה העולם הבא. בסדר? אז בשביל מה באה המילה צדיקים? ועמך כולם ירשו ארץ. הרי מה סיכמנו? שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נכון? בין צדיקים, בין רשעים. אני עוד לא מבין מה ההיגיון. אבל אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז בשביל מה כתוב צדיקים? ועמך כולם ירשו ארץ. בסדר? מה, אתה רוצה להגיד שגם כולם צדיקים? זה נחמד, נו, היום כולם זה צדיקים, 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 כולם צדיקים, וכפרה ונשמה, בסדר, מאה אחוז. עכשיו מדברים באמת, נו, אז מה ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ? אגב, המילה ירשו מאוד קשה לי. מדברים פה ברצינות? ירושה מקבלים גם אם אתה צדיק וגם אם אתה לא צדיק. כל ישראל יש להם חלק העולם הבא. למה? כי זה ירושה? תסלחו לי, זו הקדמה למסכת אבות או שמפריע למסכת אבות? אם כל ישראל יש להם חלק העולם הבא, שנאמר זה ירושה, כולם בסדר, אז קדימה נו בואו יש לונה פארק, מה אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לעבוד? מספיק, אפשר ללכת, לא? תלבט, מה קרה? מה ההיגיון? בא לה עקדה כבר שאל מה הצדק? עכשיו פתאום אתה מגדיר שזה ירושה? עכשיו שאלה נוספת, אם המקור הוא הפסוק הזה, מה פירוש המילה צדיקים? בשאלה האחרונה, הפסוק שאומר שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, עם כל השאלות שלנו, הוא החצי הראשון של הפסוק. ועמך, כולם, צדיקים, תעזבו את השאלה. לעולם ירשו ארץ. מה המשך קשור? נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר. מה זה קשור? הרי כשמצטטים, מצטטים משהו כדי להביא אותו כמקור לטיעון. אז הטיעון מוסבר על ידי החלק הזה של הפסוק. אבל נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר, אומר כך, שעם ישראל זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ועליהם פארו, ישראל אשר בך את פאר, יפה מאוד, והם נצר מתאיו, זה דבר שצריך להבין אותו אגב, זה דבר מדהים, נצר מתאיו, נצר כנראה זה כמו ירושה, נצר, נצר משורשיו יפרה, זה נצר משלו. מעשה ידי, אבל זה יפה בפסוק, אבל זה לא חיוני להבנת העניין של כל ישראל יש להם חלק העולם הבא. וסתם ככה הביטוי, עם ישראל הם מעשה ידיו וכל העולם, זה עבודת מכונה. כלומר, זה מעשה ידיים, וזה מה הפשט? מה כתוב פה? וחזרה לשאלה הראשונה, זה צריך להיות מובן מה זה עושה בתחילת פרק. כל פרק במסכת אבות. זה לא חדש. כך, מרגע שהתחיל המנהג של הגאונים, 1,000 שנה ויותר ללמוד מסכת אבות, זה מופיע עם המשנה הזו בהתחלה, ועם המשנה של רבי חנניה בן עקשיא בסוף. אז לפני שנלמד את המשנה הזאת, תרשו לי לשנייה אחת לחזור לשאלות שנגענו ברבי חנניה בן עקשיא ב5 דקות האחרונות של השיעור הקודם. בסדר? תסתכלו על המשנה של רבי חנניה בן עקשיא. בסוף פרק א' זה טוב, כי יש את סוף פרק א' ותחילת פרק ב'. רבי חנניה בן עקשיא, הרי זו משנה עם מוזיקה של סיום, נכון? אחרי זה עלינו. להגיד את זה בתחילת שיעור זה מסוכן. אבל נתחיל עם זה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, כל בערב נגעתי בזה קצת בשיעור, בעקבות השיעור כאן, בשבוע שעבר. לפני שאני מתחיל את המשנה, מה שאומרים הילדים, תודו. תודו שזה שם מוזר. תודו. אני מבין רבי מאיר, רבי עקיבא, רבי יהודה, רבי חנניה, זה יפה מאוד, בן עקשיא. מישהו חשב פעם על שם עקשיא לילד? עכשיו תחשבו רגע על השמות. חנניה זה חנינה. עקשיא זה עקשן, עקשן. זה ממש הפוך, לא? חנניה זה ראש פתוח, נכון? הוא ראש פתוח. חנון, חנינה, נפתח. עקשיא זה עקשיא. אני עוד לא מבין את השם הזה בכלל. אין לנו כמעט מקורות מרבי חנניה בן עקשיא, יש משהו במסכת שקלי, אין כמעט. זה המשנה המרכזית. ועכשיו השאלות שטיפה נגענו בהם הפעם האחרונה, אבל הפעם אני רוצה להיכנס להם בפנים, יחד עם כל ישראל. כי זה פותח פרק וזה חותם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. גם פה שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. אני חוזר לשאלה הבסיסית ששאלנו. רצה הקדוש ברוך הוא מה? לזכות את ישראל. יפה. מה המקור שהוא רצה לזכות את ישראל שנאמר השם חפץ למען? צדקו. אז מה זה קשור ללזכות את ישראל? זה שאלנו בשבוע שעבר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל או רצה הקדוש ברוך הוא איך אומרים, לצאת צודק, להוכיח את צדקו. את צדקתו, להביא את צדקו לעולם. זה או זה? אחרי זה, כיוון שרצה הקודש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, לא מבין. למה להרבות תורה ומצוות אם אתה רוצה לזכות את ישראל? רצה לזכות את ישראל, נתן להם תורה. למה הרבה? למה הריבוי הוא צורך של הזיכוי? אבל איך זה מופיע בפסוק? שנאמר השם חפץ למען צדקו, נו, זה לא מה שכתוב בסוף. בסוף לא כתוב הרבה, אלא יגדיל תורה ויאדיר. מה זה יאדיר? מה זה יגדיל? עוצמה, עומק, חיזוק, לא ריבוי. אין בכלל קשר. ממש, זה אחרת. זה שני דברים אחרים. וגם פה אני רוצה להגיד. כשאמרתי למה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מופיע בסנהדרין, הבנו מיד. כי זה מופיע על המשך הנושא של מיתות בית דין. אבל מה זה עושה באבות? זו השאלה שאנחנו רוצים לברר. לעומת זאת, רבי חנניה בן עקשיא, אני רוצה להבין דבר יותר גדול. למה זה מופיע כסיום למסכת מכות וסנהדרין? מסכת מכות עוסקת בכל העונשים. אלו הן הגולין, אלו הן הלוקין. מדובר שם באנישות שהן לא מיתות, אלא אנישות, וכל דיני אנישה, כל דיני עונשים. הסיום זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זה מתאים לכל מקום. מה שהסברנו על כל ישראל יש להם חלק, לא עונה לשם. ואם אכן זה הסיום של הסנהדרין ומכות, אז זה סיום של הכל הכל. בשאלה האחרונה, ובה נגענו קצת בשבוע שעבר, ששאלנו בשבוע שעבר, זה ההקדמה לקדיש. עם זה יוצאים להופ, עכשיו קדיש. אז אם תסתכלו בפירוש, נדמה לי בחוברת, זה הסתכלתי מקודם, אין לפניי, בסוף החוברת, בסוף בסוף בסוף, במילה אחת, הנה תודה, תודה. בסוף מופיעה המשנה, בסוף מופיעה המשנה רבי חנניה, בעמוד 61, בסוף מופיעה המשנה רבי חנניה בן עקשיא, היא מופיעה גם אצלנו, רק שם מופיע הרב מברטינורה, הנה, שם מופיע הרב מברטינורה, וכתוב שם כך, רבי חנניה בן עקשיא אומר, לא אמר למילתי, לא אמר את דבריו, אתם רואים ממש המשנה האחרונה, האחרונה, עמוד האחרון, לא אמר את דבריו גבי מסכת אבות, אלא במסכת מכות באלו הן הלוקים. ולפי שיש בה סיום נאה, נהגו כל העם לאומרה בסוף כל פרק ופרק. זה לא מספיק. סיום נאה, אני אביא לכם הרבה משניות עם סיום נאה. לכן הוא עצמו ממשיך הרב. לפי שאין אומרים קדיש על המשנה, אלא על האגדה. מאוד מעניין. זאת אומרת, הוא אומר, זה בעצם, זה לקראת קדיש בעצם. זה הקבעה להנחתה. והתירוץ האמיתי הוא קדיש. והקדיש, אז זה בסדר שכשאומרים רב חנניה בן עקשיא רוצים קדיש. התירוץ האמיתי הוא התגדל והתקדש מי רבה. התירוץ האמיתי הוא קדיש. והקדיש שנאמר בסוף לימוד, כשמסיימים שיעור, במקור מופיע כקדיש על אגדה. לא על הלכה, על אגדה. יש ביטוי בחזל, דאמר מר, עולם, עמי כמקיים, העולם על מה מתקיים, בזכות מה העולם קיים, הקדושה דסידרה, ויהי שמי רבה דאגדתה. על קדושה דסידרה זה כשאומרים, קדושה של קדוש, 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 ואובה לציון בתפילה, ועל אמן יהי שמי רבה דאגדתה. כשקמים בסוף השיעור ואומרים אמן יהי שמי רבה על האגדה, על זה העולם קיים. דבר מדהים. ונקראו אלו פרקי אבות. ואלה פרקי אבות שהם בעצם דברי אגדה וחיזוק ולימוד, ולכן מובא בסוף רבי חנניה בן עקשיא, זה לא מובן, רבי חנניה בן עקשיא זה עצמו דברי אגדה, ולכן יש קדיש. אז זה סיום נאה ולכן זה מובה. צריך להבין מה זה עושה. אז נתחיל. אני רוצה את שתי המשניות ללמוד, אבל הפעם בעיקר להיכנס לכל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. מה השאלה הראשונה ששאלנו? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תעזבו עכשיו את מסכת אבות, קודם כל את המשנה עצמה. זה לא הוגן, עוול. כך שאל בעל עקדת יצחק. מה פתאום? כולם זוכים לאותו דבר. יסוד מאוד גדול שצריך להיכנס אליו, זה נושא מאוד עמוק. הוא נראה כאילו רחוק. הוא מאוד מעניין, למרות שהוא נראה רחוק. לפעמים דברים רחוקים נראים מעניינים, אבל הוא אמיתי כי הוא מאוד קרוב. אני אסביר למה אני מתכוון. כשאנחנו אומרים עולם הבא, עולם הזה ועולם הבא, כשאנחנו אומרים עולם הבא, אנחנו מתכוונים לאחד משתי אפשרויות. זה יסוד מאוד מאוד ראשוני בעולמה של יהדות בכלל. הרמב"ן רבי משה בן נחמן כתב עליו ספר שלם בשם שער הגמול. הרמב"ם עוסק בזה בהלכות תשובה ובמקומות רבים נוספים. וראשונים נשברו על זה דיוטות וקולמוסים גדולים מאוד. וזה ככה קצת כניסה, טיפת צוהר למושגים ראשוניים שאני לא נכנס אליהם לתוך, תוך, 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 אבל ממש מההתחלה. המושגים אצלנו מבולבלים קצת. יש כלל יפה, ידוע ברמב"ם, איני יודע איך היא יהיה עד שהיא יהיה. על כל דברי העתיד. אבל ישנה חלוקה מאוד מוסכמת. יש עולם הבא שאנחנו קוראים לו גן עדן. יש עולם הבא שאנחנו קוראים לו עולם התחייה. כשאנחנו מברכים בברכת גבורות ב-18, מחיי המתים, אנחנו לא מדברים על גן עדן. גן עדן הוא בעולם הזה. לא כי אני חושב שכל העולם הזה הוא גן עדן. גן עדן הוא בעולם הזה, והוא נקרא במילים אחרות, עולם הנשמות. למה הוא העולם הזה? כי הוא העולם הזה. הנשמות נמצאות בגן עדן, ואני נמצא פה, כלומר הגוף, ואני, הנשמה בגוף, נמצא פה, והעולם הבא עוד לא הגיע. אז מהבחינה הזאת זה העולם הזה. זה העולם הבא, כי הוא מאחורי הדלת. זה עוד לא העולם של אחרי הכל, של תחיית המתים. אני אסביר את זה לאט לאט. יש רמב"ם שכותב כך, אולי מזה נתחיל, כי זו סוגיה מאוד חשובה. ואני חושב, עיקר התרדה שלי זה למה זה פותח כל פרק במסכת אבות. זה דבר מדהים. יש רמב"ם בהלכות תשובה שמדבר על העולם הבא. אתם יודעים, בעל ההשגות הגדולות על הרמב"ם זה הרייבד. לפעמים הרייבד ככה יוצא קשה, אבל כל מה שהוא יוצא קשה זה כסף קטן יחסית לפעם הזאת. הפעם זה חבל על הזמן. עד שבא הרבה שנים אחר כך השולחן ערוך וכותב את הספר כסף משנה, ואומר בעצם אין בכלל ויכוח. הרמב"ם מדבר על גן עדן, והרייבד מדבר על עולם התחייה. בסדר? השולחן ערוך בא להסביר לנו מצפת עד שנבין. אז בוא רגע נשמע את המושגים, והם מושגים לא קשים בכלל. הרמב"ם מתאר את העולם הבא כך. העולם הבא אין בו גוף. אין בו גוף וגביע, אלא נפשות הצדיקים בלבד. ולא גוף כמלאכי השרת. הועיל ואין בו גוף, אין בו לא אכילה ולא שתייה, ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכים להם בעולם הזה. ולא יערה דבר בו מן הדברים שמערעין לגופות, שמתרחשים, שקורים לגופות בעולם הזה. בכלל מושגים אחרים לגמרי. זה נקרא עולם הנשמות. כגון ישיבה, עמידה, שינה, עצב, שחוק. זה מושגים ששייכים לכאן. כך אמרו חכמים, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ונהנים מזיו השכינה. הרי נתברר לך שאין שם גוף. כל מה שכתוב, צדיקים יושבים, אז איך הם יושבים? דרך חידה אמרו. כלומר, הצדיקים מצויים שם בלא עמל ובלא יגיעה. זה הכוונה יושבים. הם לא צריכים לתפוס את האוטובוס הקרוב. אלא הכל בנחת. אבל אתה לא מבין את המושג, כי אתה חי בגוף. כך כותב הרמב״ם. הוא מעריך בזה. הרייבד זה הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ח'. אומר על זה הרייבד דברים קשים. אמר אברהם דברי האיש הזה, בעיניי, קרובים למי שאומר אין תחיית המתים לגופות, אלא לנשמות בלבד. אבל אנחנו מתחננים כל הזמן שהוא יקיים אמונתו לישני עפר. אנחנו מדברים על גוף. והוא מביא הרבה הרבה דברי חז"ל. אומר מפורש כתוב בגמרא, עתידים צדיקים שיעמדו בלבושיהם. גם זה משלים. אחר כך הוא אומר, כל מה שבאו חכמים וציוו לבניהם, אל תקברוני בכלים לבנים ולא בשחורים, שמה אזכה ואהיה כך. ואחרי זה מה שאומרים, צדיקים עומדים ומתרפאים, וכל מה שיקרה, מה, אומר הרייבד, מה קורה פה? מה הוא אומר הרמב״ם? בא הכסף משנה ואומר, אין שום ויכוח. ולי נראה שאין חילוק בין רבינו, הרמב״ם, והרייבד, אלא בשמות בלבד. הם מדברים על שני דברים אחרים, והם קוראים לשניהם העולם הבא. אני יכול לקרוא לדבר הבא במובן מעבר לקיר. הרופא יושב בחדר, והוא אומר, הבא, אז הבא אין פירושו שהוא מעולם התחייה. הוא פשוט מהתור, הוא מספר 20. רק הוא הבא, כי אני לא רואה אותו. וכשהרמב״ם מדבר על העולם הבא, הוא מדבר על עולם התחייה. מסביר הכסף משנה, ולרבינו העולם שלאחר המוות נקרא העולם הבא. ועל זה הוא אומר, זה שקראו אותו חכמים עולם הבא, לא מפני שאינו מצוי אתה וזה העולם עובד. אלא הוא מצוי ועומד שנאמר אשר צפנת לי ראיך. וזה גן עדן. והרייבד מדבר על עולם התחייה. פירוש. בגן עדן צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. יודעים מה הפירוש של זה? פשוט. שם השכר של הנשמות. כאן בעולם שיש בו גוף ונשמה, אז הגוף הוא הכלי, אבל הוא גם המקביל. שם אני קולט את הדברים בהשגה בלי הפרעה. כאן אני קולט את הדברים, אבל עכשיו הבטן כואבת, אז הראש לא יכול להתרכז. ועכשיו יש כל מיני קשיים וכל מיני מעצורים וכל מיני... בעולם הנשמות... הוא העולם שבו אני מגיע למדרגות רוחניות שאני לא יכול בכלל להגיע להם פה. אז איך בנוי גן עדן? כל אחד לפי רמתו. יש מי שמגיע לו כך, ויש מי שמגיע לו כך, ויש לו עלינו מי שלא מגיע לו להגיע לשם. לא כולם מגיעים לגן עדן. לא על זה מדובר במשנה. המשנה שלנו לא מדברת על גן עדן. זוכרים את השאלה ששאלנו? אבל גן עדן הוא המקום שנמצא מעבר לקיר. ספרים על רב נחמן, על רבנו רב נחמן מברסלב, שממש ברגעים האחרונים של חייו ביתו בכתה מאוד, והוא אומר לה, למה את בוכה? אני רק עובר לחדר השני. למה לבכות? אני עובר לחדר השני. משם אנחנו יכולים להיות הרבה יותר ביחד. אני תמיד אומר שהמילה נפטר בעברית, שנזכה עד 120 שנים טובות, שהמילה נפטר לגן עדן, נפטר, אני לא יודע אם יש לה עברית, אם יש לה תרגום לאיזושהי שפה. זה דבר פלא פלאות. השורש של המילה נפטר הוא פי תת ריש, שפירושו פטר, שפירושו פטר רחם, שפירושו פתיחה. מת זה נסגר. נפטר זה נפתח. הכל נפתח. אין סגירה. זה דבר פלאי. שנחיה עד 120 שנים טובות כולנו. אבל כשיש פטירה בעולם, מתרחשת לידה כל כך עוצמתית, שאי אפשר לתאר אותה. כל אותם הגבלות נפתחות. הרבה פעמים גם בין הנמצאים פה לנמצאים לא פה. המון דברים שהם סגורים כשאנחנו פה, הם נפתחים כשעוברים לחדר השני ולחדר הזה. חז"ל אומרים, בזוהר הקדוש מופיע, צדיקיה כיוון דאית פטר מהי אלמה. כשהצדיק נפטר מהעולם, ביטוי מאוד חשוב. איש תקח בהי אלמה, יתיר מבחיו היא. הוא נוכח פה עוד יותר מאשר בחייו. עכשיו צריך להבין את זה. הוא נוכח במובן הפיזי. אתם יודעים למה? כי צדיקה באלמה, צדיקה באלמה זה כלא. זה הגבלה. אז הנוכחות שלו היא מאוד מאוד חלקית. צדיקה דהתפטר מהי אלמה, הוא נפתח. אז יכולת ההשתכחות, ההנחכה של הצדקות, של העצמות פה, גדילה. זה דבר פלאי. כשתחשבו על זה גם מבחינה נפשית, פסיכולוגית, בקרבה אמיתית, זה, אני לא מכיר שפה שבה יש נפטר. זה כל כך עמוק. כלומר, אותו שימוש באותה מילה שאתה משתמש ללידה הכי מרגשת של פטר רחם, של תינוק ראשון, זה השימוש, זו המילה שאתה משתמש לקבורה. זה גן עדן. הגוף ינוח בקבר בשלום, והנשמה הולכת לעולם הנשמות. למה את בוכה? אני בחדר השני. עכשיו, בעולם הנשמות, הכל הולך על פי מי אתה. מה זה נהנים מזיו השכינה? מזיו השכינה. מה זה מזיו? מה זה מזיו? נהנים מזיו. מההערה. זיו זה הערה, נכון? הערה. הכל לפי ההערה של איך אתה השכנת את השכינה בעולם. לאיזו מדרגה הגעת? עכשיו אתה מקבל השגות שבכלל אי אפשר להבין אותן. הבנתי פה סוגיה בתורה. נדע. פתאום משחררים אותי מאלף מסכים, ואותם מילים אני מבין אותם בכלל במקומות אחרים לגמרי. אתם מבינים מה זה נהנים מזיו השכינה? פתאום אני רואה שכל מה שראיתי ואמרו לי, וואי, זה היה אור כזה, זה היה נר דקיק עם איזה פלורוסנט בחושך. עכשיו, את אותם מילים, את אותו דבר. נהנים מזיו השכינה. זאת אותה תורה. חז"ל אומרים, איך גן עדן עשוי? חופות חופות. וכל אחד מגיע למקום שהוא יכול להגיע אליו. חופות חופות. זה גן עדן, זה עולם הנשמות. אני הולך להגיד משפט חריף. לא כתוב כל ישראל יש להם חלק לגן עדן. בשום מקום. מה פתאום? אם זה היה כך, אז אני לא מבין את עולם הגמול ולא את השכר ולא את העונש. מה פתאום? וודאי לא כולם אותו דבר. אז גן עדן הוא עולם הנשמות. עכשיו, מה קורה בתחיית המתים? וכאן הנקודה החשובה. בתחיית המתים באים חז"ל ואומרים לי, יקומון ישעיני אפר. הגוף חוזר. עכשיו, אל תשאלו אותי איך, ואל תשאלו אותי איפה יהיה כספומט, ואיפה יהיה קופת חולים. הייתי, אבל אני לא זוכר פרטים. אל תשאלו אותי איך. זה גם לא חשוב. זה כמו לשאול עובר בשבוע השני, איך זה מתרחש פה. לא יודע. אני רק יודע דבר אחד. שמאוד חשוב לחז"ל להגיד, שזה ישעיני אפר, שזה גופות. שכשהרייבד הבין לשנייה שהרמב״ם אומר כך, הוא קפץ, לא יכול להיות. הרמב״ן בשער הגמול אומר, זו כפירה לחשוב כך. אתם יודעים למה זה כל כך חשוב? אני אסביר לכם. ולשם אגב, לכל ישראל יש חלק, ואני אסביר את זה מיד. השאלה היא לא מה העולם הבא, ולא מה העולם הזה, ולא מה גן עדן. יש שאלה אחת שמטרידה אותי כל החיים. לא למה רע, ולא למה טוב. למה הקדוש ברוך הוא בכלל היה צריך את כל העולם הזה? זו שאלה שהכי מטרידה. נשמה כזאת תאורה, כשאני אומר בבוקר אלוקיי, נשמה תאורה שנתת בי, תאורה היא, זה באמצע ברכה, אבל בא לי לשאול, אז לא מסכנה, תגיד. לא רחמנות. זה כמעט, אני אף לא יודע אם זה בסימן קריאה או בסימן שאלה, סימן קריאה. אלוקיי, נשמה, שנתת בי, תאוריי. אתה נתת בי? אתה? מפחת, בי, זה אצלי, אתה, זה משודר העזק? בקרבי, אתם זה, זה משתלם בכלל. ואתה החזרת לי את זה עוד פעם בבוקר. אני לא מבין מה זה, זה משהו מוזר. אין הסבר למה הנשמה ירדה. אין הסבר, זה לא הגיוני. היא טהורה. אומרים, כן, נזכך. מה נזכך? נזכך ו... היא תהיה יותר תורה ממה שהייתה במקור? אתם יודעים מה היא הייתה במקור? לא יודע. אבל כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נמלח בנשמותיהם של ישראל. מישהו פה יכול להגיד שאחרי הזיכוך שהוא עשה, הוא מציע לקדוש ברוך הוא להימלך בנשמה שהוא משאיר לו הלילה, זה יכול... חבר הזמן, אתם יודעים לאיפה זה יורד. בשביל מה כל הסיפור? ירידה לצורך עלייה, הבנתי, זה ירידה לצורך עלייה של קופסה. מה היגיון? עכשיו מגיעים למושג חדש. העולם הזה הוא פרוסדור. העולם הזה הוא פרוסדור... אין פירושו העולם הזה לא חשוב. אוי ואבוי מי שמבין כך. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא אותו רק בשביל דבר אחד. כי נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. אילו היה רוצה הקדוש ברוך הוא להראות שיש אור למעלה, לא היה צריך אותי. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להראות שאין עוד מלבדו. אתם יודעים מה זה שאין עוד מלבדו? שבחושך הכי גדול, ככל שהחושך גדול יותר, האור יתגלה כפל כפליים. בשביל לגלות את זה, צריך לשים מישהו פה בגוף, למטה. אתם מבינים מה הייתה השיחה בין משה לבין המלאכים? כשהמלאכים באו ואמרו, ריבונו של עולם, איך אתה נותן את התורה לישראל? מה לילוד אישה בינינו? הם צדקו 100%. הם אמרו, ריבונו של עולם, הכל אינסופי, הרי כל פסוק פה הוא אינסוף, כל פסוק פה הוא נצח. מה לילוד אישה בינינו? אז מה עונה להם משה? לא הייתם במצרים. גם, נכון, גם לא היינו באמריקה. מה? אתם יודעים מה עונה להם משה? עם האור שלכם אפשר להדליק את הפנטאוס בקומה 100. בסדר. שם בין כה וכה זה הכי יקר, כי יש אור יפה ונוף. למצרים ירדתם? אתם יודעים מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו נעיר את החושך? המחסנים יאירו כמו הפנטאוס. מתי יתגלה שאין עוד מלבדו? שבקומות האלף המלאכים ישירו שירי? או כשיתגלה שאין בכלל שום נידח שידח ממנו? שהכל אומר שירה. כתוב, הזכרתי הבוקר באיזשהו הקשר, שכל המועדים בתהילים, חוץ מפורים, אנחנו ערב ראש חודש אדר, שואלים הראשונים מה פירוש? הרי המצוות לא בתהילות אף פעם, הן מצוות נצחיות, איך יכול להיות שהמועדים בתהילים? מסביר בעל התניא, הפירוש הוא כך. בטל בעברית זה לא רק בטל, זהו, המופע בוטל. יש מושג בהלכה. אם יש כאן עכשיו סיר, ובסיר הזה יש 60 חתיכות של איסור, ויש חתיכה אחת של היתר. אני אומר, החתיכה הזאת בטלה ב-60. עכשיו תביא הנה חימאי, ותשאל את החימאי, תגיד, זה בטל או לא בטל? תגיד לך, מה בטל? אתה בטל, אני יכול מזה לבנות מפעל. יש כאן, מה זה משנה מה יש מסביב? צודק, הוא צודק. אז למה אני מתכוון בטל ב-60? למה זה קשר? או למה זה טהור או עשו? למה? כי אין לזה משמעות לגבי כל ה-60. אתם יודעים מה הדוגמה לבטל ב-60? זה כמו נר בצהריים. יפה. אני אתן לכם דוגמה. העולם הזה הנשמה היא בגוף מוגבל. בעולם הזה הנשמה היא בגוף מוגבל. יש שלושה שלבים. כשהיא נשמה בגוף מוגבל, אז אני לפי הכלי שלי יכול לקלוט ולא לקלוט. אני יכול לקלוט ולהסביר, יכול לקלוט ולהבין. דוגמה. יושבים פה, מסביב לשולחן, בשיעור, זכרנו את זה השבוע, אני לא זוכר מתי, זו דוגמה מאוד יסודית. יושבים פה בשיעור ויהושע בן נון מעביר את השיעור. לא רע. ויושבים שם רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, ואיך הוא אמר שם הבדיחה, וגם אני. ולא משהו. ויש שם כאלה שיודעים לקרוא, וכאלה שעוד לא יודעים כל כך לקרוא. אחרי זה מסיימים את השיעור, יהושע בן נון חוזר הביתה, ומבקשים מכל אחד מאלה שהיו לסכם. נו, רבי שמעון בר יוחאי, והוא שעכשיו יודע לקרוא גם ב' כבר. מסכמים אותו דבר? מה קשר בכלל? לא הבנתם, השניהם היו באותו שיעור. כל אחד הבין לפי הכלים שלו, אחרת לגמרי. כל אחד קיבל הערה אחרת. לא הבנתי, אבל זה אותו אור השם, מלוא כל הארץ כבודו. אבל הכלי שלי קולט את זה כך ואת זה כך. מה השוני? רמת הזיכוך, רמת הסינונים, היכולת להתגבר על הפרעות, היכולת לבטל את הגשמיות שמפריעה לקבל את האור. ועוד 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 ועוד. נכון? יופי. אבל עכשיו אני אשאל שאלה מוזרה. תשמע משונה קצת. סיימתי לשאול את כל הנוכחים בשולחן, וקיבלתי 100 תשובות מדהימות מקצה לקצה. ועכשיו מעניין אותי לשאול את השאלה הבאה. זכרנו את זה בדוגמה בשיעור. אני ניגש עכשיו לכל שאר הנוכחים. מה הנוכחים? אני ניגש להציץ. לכיסא. לסוף של הפאנלים באיפה שהקיר, ולצ'ופצ'יק של השטיח. וניגש לארבעתם ושואל, מה אתה הבנת? מה אתה הבנת? מה אתה הבנת? מה אתה הבנת? נו, מה ההבדל? אין הבדל. מה קרה? נניח שהם כן יודעים לדבר. בסדר? עכשיו סרט, פופאי, הם יודעים לדבר. מה ההבדל? אני אגיד לכם מה ההבדל. הרי ההבדל בין הדומם לצומח, בין העציץ לבין השטיח, הוא הרבה יותר גדול מאשר ההבדל בין רבי שמעון בר יוחאי לביני. שנינו מדברים. שנינו יהודים טובים. זה דומם וצומח. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם על פי העולם, על פי הכלים. נכון? על פי הכלים. זה מה שיש בעולם הזה. אתם יודעים מה יהיה לעתיד לבוא? חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא ייגע בתאנה, סליחה, כשיהודי יבוא ללקוט תאנה בשבת, אז התאנה תצעק, שבת היום! האמת, הרב דוקמן פעם אמר לי את זה, גם היום התאנה צועקת, רק לא שומעים אותה. למה? כי יש לי המון מחסומים. האוזן, זה בעיה באוזן, זה לא בעיה בתאנה. תאנה בסדר, היא ילדה טובה, רק אני לא שומע. העולם העתידי הוא עולם שבו יתגלה הוא עצמו אין סוף ברוך הוא. הגילוי שלו הוא שווה בכל. הגילוי שלו שווה גם בתפוח וגם בקיר. הקודש ברוך הוא מופיע בקוס הזאת ובתי שנמצא בה. פחות ממה שהוא מופיע עכשיו פה בספר? מה פתאום? יש פחות חס ושלום גילוי אלוקי בשולחן הזה מגילוי אלוקי במשה רבינו? חס וחלילה. אז מה ההבדל? מה ההבדל? איך הכלי מופיע את זה? זה הבדל פה בעולם הזה. אבל לעתיד לבוא, אתם יודעים מה כתוב לעתיד לבוא? לעתיד לבוא ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. פתאום התאנה תגיד שבת והבשר יגיד שבת ואור השם יהיה מציאות. מבינים? אתם מבינים מה זה כל המועדים בטלים? כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים. כל המועדים אומרים יש מצרים, רק עכשיו כשנעלה ונתעלה ונתעלה, אז יהיה הערה ונצא ממנה. מצוין. אבל לעתיד לבוא, זה יהיה מצוין לספר על יציאת מצרים, אבל זה יהיה כמו נר קטן בשמש גדולה. כי כבר אין מצרים. כי גם מצרים תצעק השם. כי גם התפוח יצעק השם. כי הכל יצעק שבת. אז לא שזה לא קיים, זה קיים. כמו נר קטן בצהריים. כמו אחד מ-60. אתם יודעים מה קרה בפורים? למה פורים שונה? למה פורים שונה? מדהים, למה פורים שונה? כי בפורים, מה יתרחש בפורים? נו, ערב ראש חודש אדר, מה יתרחש בפורים? ונהפוך הוא. מה זה ונהפוך הוא? מה זה ונהפוך הוא? אחרי שניצחנו את המצרים, אז הקדוש ברוך הוא נתן כזאת מכה למצרים. וואו! כמעט רציתי להגיד, אין מצרים. למה כמעט? כי אחרי 3 ימים מסתבר שאוהו יש מצרים. די, כבר הספדנו אותם, אמרנו נגמר, היינו רגועים. 3 ימים אחר כך זה מתחיל לרדוף וזה בועט וזה נושך. וזה יורה. אבל, אז הקדוש ברוך הוא לא יודע לחסל את העניין עד הסוף? כלומר, אין לו יכולת חיסול. בעולם הזה, אם אתה לא תברח ממצרים, מצרים תמשיך לרדוף. אבל יבוא עולם שבו הכל יתהפך. יבוא עולם שבו לא מצרים תקבל מכה, אלא מצרים תתהפך. וביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. וכל המציאות תאמר שם השם. אתם יודעים מה יקרה בעולם ההוא? פורים אגב, פורים, בפורים. מה קרה בפורים? בפורים אחשוורוש לא קיבל מכה, או המן קיבל מכה. מה קרה בפורים? רבים מעמי הארץ, נו, מתייעדים. אחשוורוש שאמר לאמן לכתוב על היהודים את כל הגזרות הרעות, מה אמר? הפוך, כתבו על היהודים, כתוב בעיניכם. הספרים של מחשבת אמן התהפכו. הכל התהפך. כתוב בספרים קדושים, שבגלל שפורים כל כך עליון וכל כך גבוה, זה פלא פלאות. לכן הוא מותר בעשיית מלאכה. אתם יודעים למה? כי בחג, ביום טוב, בשבת, ההערה היא כל כך גדולה, מה אתה עושה מלאכה בכלל? אבל בפורים, הכל זה שם השם. אז מה הבעיה בעשיית מלאכה? אתם יודעים מה האפיון המפורסם ביותר של מגילת אסתר? ששם השם לא מופיע בה. אתם יודעים למה? לא צריך, הכל שם השם. חרבון השם השם. ויזת השם השם, פרשנדת השם השם. עד לא ידע בין ארור המן לברוך מודכה. הכל מתהפך. לכן כל המועדים בטלים. כל המועדים יהפכו להיות בשלב מסוים בטל ב-60. אבל העולם הבא הוא עולם שבו הגוף יופיע את האור. אתם רוצים לדעת למה הנשמה ירדה לעולם הזה? בשביל תחיית המתים. אבל כדי להגיע לתחיית המתים צריך לעבור את פעולת הזיכוך. פעולת הזיכוך היא פעולה אדירה בפני עצמה, עצומה, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אבל בסוף, בעולם הבא, העולם הבא הוא עולם שבו כל ישראל יש להם חלק. איך? מפני שיעשה הקדוש ברוך הוא כך שלא יידח נידח, ומה שלא הספקתי לתקן בעולם הזה, אני אתקן בגלגול הבא ובגלגול הבא ובגלגול הבא ובגלגול הבא, עד שאני אופיע מתוקן. אין דבר כזה של ישראל שאין לו חלק לעולם הבא. אומר הרמב״ם, גם מי שמופיע עליו שאין לו חלק לעולם הבא, בתשובה הוא מגיע לשם, ויעשו הכל כדי שיגיע. מופיע בספרים, וגם מי שנאמר עליו שאין לו, הפשט הוא שגופו קלה, אבל נשמתו תופיע בגוף אחר. זה הפירוש, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אגב, הרמב״ם אומר מיד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והוא הדין חסידי אומות העולם. יש להם חלק לעולם הבא. העולם הבא שעליו מדובר עכשיו, הוא הסיבה לקיום של העולם בכלל. זה העולם הבא, זה העולם שבו יתגלה אור השם במציאות, בגופים, בחיים. בעברית אחרת, גן עדן הוא הזמן שבו בא לידי ביטוי הכוח שהיה לי פה בעולם בתורה. ובגן עדן, הצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, וזה עולם של נשמות, והם משיגים השגות יותר טובות ויותר יפות ויותר יפות, ונהנים ממה? מזיו השכינה. אין אכילה, אין שתייה, לא מעניין בכלל. החדר השני, מהדבוכה אני בחדר השני. והנשמות פתורות, פתוחות אל הגופים, אני בחדר השני, אנחנו במקום אחד, זה העולם הזה וגן עדן, זה העולם הזה. הוא נקרא העולם הבא כי הוא בצד השני. אבל הוא יכול לבלבל אותנו. לעומת זאת, תחיית המתים באה להגיד, לאן אנחנו מגיעים בסוף? אחרי כל הזיכוכים, אחרי כל מה שיש בעולם, אחרי הכל, 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 אין דבר כזה יהודי שלא שייך לעולם הבא. אבל תסתכל איך הוא נראה עכשיו. מה אתה מבין בכלל? איזה עוד זיכוך, ואיזה עוד זיכוך, ואיזה עוד תיקון, ואיזה עוד גלגול, לא מבין בזה כלום. כששואלים אותי על גלגולים, תמיד אני אומר, תפנה לארי בשעות הקבלה, זה פה קרוב, לך הוא יסביר לך, אני לא מבין כלום, לא יודע. אני רק יודע, אני מבין את העניין. אומר הרמב״ם, אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, ומיד הם נגאלין. לא הבנתי. עכשיו הבנו. אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלין. פעם אמרנו שזה נפקות הלכתית. אז מה אם הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה? זה סיפור על פעם, מה זה משנה לעכשיו? זה מקדים ללמה זה מופיע בתחילת מסכת אבות. מיד אני אסביר. הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה. אתם יודעים מה הפירוש? אני מסתכל עליך, אני מסתכל על חברי. ואני אומר, זה יעשה תשובה. חבל על הזמן. אגב, זה יכול להיות שזה שאני מסתכל עליו זה בריאי. ואני אומר, זה חבל על הזמן. כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל, זה הדבר הזה שאתה רואה עכשיו. לעשות תשובה. אתה לא מאמין, אה? בגלל זה לא נגלים, כי אתה לא מאמין. אם היית מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה, מיד אינו נגל. איך נגאל אם אתה מסתכל עליי ולא מאמין שאני יכול לעשות תשובה? מה שאלנו? אבל, מה זה כל ישראל? זה לא שייך לגן עדן המשנה. המשנה מתארת את תחיית המתים, כך פותח הרב מברטנורה כשהוא מתחיל את המשנה הזאת. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו תשמעו איזה יופי. אמרנו, צריך היה להיות כתוב, ועמך כולם ירשו ארץ. מה זה ועמך כולם צדיקים? נכון? הרי כולם. תשמעו איזה יופי. ועמך כולם עד שהם יהיו צדיקים. אז נעבור עוד זיכוך ועוד שלב, עד שכולם יענו לקריטריון, ועמך כולם צדיקים. לעולם ירשו, לא הבנתי, ירושה זה גם אם אני צדיק וגם אם אני לא צדיק, מה זה משנה, אני הילד שלך. לכן כולם יקבלו את הירושה, ואני אדאג שכולם יהיו צדיקים. מה, גם הוא, הוא הקרימינל, גם הוא לפניך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אתם יודעים מה ההבדל בין העולם הבא, עולם התחייה, לבין גן עדן? גן עדן בעיקר מתאר את המדרגה הרוחנית שלי. העולם הבא, עולם התחייה, מתאר את היותי ישראל, את היותי אדם מישראל, את היותי הבן של הקודש ברוך הוא, גוף. זה לא עולם של נשמות, זה עולם של גופים. במילים אחרות, זה עולם שבו יבואו לידי ביטוי זה שאנחנו קיימנו פה מצוות בעולם, זיקחנו את העולם במצוות שלו. תיקנו, הערנו, הגענו לשלב שאפשר להגיע לעולם הבא. נצר מטעי, מעשה ידיי להתפאר. זה בא לידי ביטוי במעשה הידיים. למה עוסקת מסכת אבות? מתחיל יהודי פרק במסכת אבות. מתחיל פרק במסכת אבות, והוא הולך לדבר על דברים, איך אפשר להגיע לשם? איך אפשר להגיע למושגים כאלה? איך אפשר להגיע? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לא יכול להיות שיש מישהו שכל פרט ופרט שמופיע פה לא מדובר בו עכשיו ישירות עליו, לא יכול להיות שיש מישהו שלא מתאים לזה. אתה צריך להבין לפני שאתה נכנס ללימוד דווקא של מסכת אבות, יותר מכל דבר אחר. זה מופיע במסכת סנהדרין כדי להגיד, גם המומתים במיתות בית דין זה כיפר עליהם. אתם יודעים למה זה מופיע בתחילת פרק במסכת אבות? כדי להגיד, עם הזיכוך הפרט הנוסף הזה, אתה יודע לאן אפשר להגיע? אלא מה, קשה להאמין, לאן האדם הזה מהמקום שהוא נמצא יכול להגיע? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם יעברו את כל השלבים עד שהם יהיו צדיקים. אלא מה מתעכב? מתעכב שאני עוד לא הצלחתי לעשות את זה. מתעכב שחברי עוד לא מצליח לעשות את זה. אז כל מה שאנחנו נכנסים ללמוד עכשיו, הוא איך זה יכול להתממש, איך זה יכול להיעשות. זה העולם הבא של כל ישראל. כשמסיימים פרק, תשמעו פילי פלאות, מסיימים אותו ברבי חנניה בן עקשיא. ומה אומר רבי חנניה בן עקשיא? זה משהו לא יאמן. עכשיו פתאום מובן תחילת פרק וסיום פרק. אף פעם לא חשבתי על זה. מה אומר רבי חנניה בן עקשיא? כל ישראל, אמרנו מקודם, יש להם חלק לעולם הבא. אבל בא רבי חנניה בן עקשיא ואומר, אתם יודעים למה ברא בכלל הקודש ברוך הוא את העולם? כי הוא רצה לזכות. אתם יודעים מה זה לזכות? מה אמרנו? מה אמרנו בשבוע שעבר? לזכות זה לזכך. לזכות זה שמן זית, זך, קטית. לזכות זה לא פייס, זה לא לוטו. לזכות זה להזדכך. אמרנו שכשמדברים על איש ואישה, זכו שכינה ביניהם, הכוונה היא, הם יודעים לעבור זיכוך, הם יודעים להזדכך, זה לא צ'ופו צ'ופו, זה לא שטויות. זה משהו אמיתי, זה משהו באמת. אתם יודעים למה קוראים לו רבי חנניה בן הקשיא? רק אחרי השיעור בשבוע שעבר חשבתי פתאום. חנניה והקשיא זה תרתי דסתרי. רבי חנניה בן הקשיא בא לגלות שהיכולת לפתוח את הכל, להיפתח לאור השם, חנניה, הולכת על פי האקשיא. הזיכוך. הזיכוך שאני עובר פה בעולם הזה, התיקון שאני עובר פה בעולם הזה, בא רק להאיר את החושך בעוד הערה, ובעוד הערה, ובעוד הערה. התיקון הזה והזיכוך הזה וההערה הזאת, שהחושך הזה יהיה מואר, אתם יודעים מה הם? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כך הסברנו, זה פילי פלאות. שנאמר, השם חפץ למענו צדקו. שאלנו או לזכות את ישראל או למען צדקו. אין סתירה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אתם יודעים למה? כי אחרת זה לא צודק מה שהוא ברא את העולם בכלל. הוא רוצה לזכות את ישראל למען צדקו. למה בכלל בראת את העולם כך? למען צדקו הוא רוצה לזכות את ישראל. הוא רוצה שישראל יוכלו להאיר, אבל בשביל להאיר צריך להיות שמן זית זך, ובשביל להיות שמן זית זך עוברים לפעמים ניסורים. וכשיש איסורים כאלה, איך אפשר לעמוד בזה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, איך נעמוד בלזכות את ישראל? לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבה להם תורה ומצוות זה כדי שהם יעמדו בלזכות. והרבה זה היגדיל תורה ויאדיר. יודעים למה? כי מה שיגדיל תורה ויאדיר בגדול, איך זה בא לידי ביטוי בעולם פה? למה הוא הרבה תורה ומצוות? כי תרי"ג מצוות זה כנגד רמ"ח איברים, וכנגד שס"ה גידים. ולכל מצווה, בעל שם טוב היה אומר, שלכל איבר יש את המצווה שלו. ולכל גיד יש את המצווה שלו. ולכל פרט של פרט של פרט של פרט יש את הפרט שלו במצווה. איך אמרנו הרבה פעמים? מצווה זה מלשון ציוות. זה איך אני פה בתוך העולם הסופי הזה מרוצת, מצוות, מחובר, בצוותא לאין סוף ומופיע אותו פה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. מהי כל מסכת אבות? כל מסכת אבות זה מי שרוצה להיות חסיד, זוכרים, מיימן דבאי למייבי חסידה לקיים מילי דאבות. כל מסכת אבות בא להגיד איך אדם יכול להגיע, אבל כל אדם מהיסודות הכי פשוטים. איך כל אחד ואחד יכול להגיע. אז תחילת המסכת זה כמו הגבהה לפני הקריאה והגבהה בסוף. בהגבהה לפני באים ואומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אין כאן מישהו שאין לו חלק לעולם הבא. כלומר, אתה חושב שהמשנה הזאת שייכת, זה... לא, זה עניין של גן עדן, זה עולם הנשמות, שם יש הבדלים. אבל פה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואז כשאתה מסיים את הפרק, באה המשנה של רבי חנניה בן הקשיא ואומרת, איך עושים את זה פה בפועל? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. זה דבר מדהים. ואז מובן, למה זה הקדיש שבא אחר כך? כי מה אומר הקדיש? איך אמרנו בפעם הקודמת? כי מה אומר הקדיש? נו, אז שיתגדל ויתקדש, שמי רבה. כלומר, אם יזדקך ישראל, אז יתגדל ויתקדש שמו. אם יתגדל ויתקדש שמו, אז לא יהיה פה שום דבר אחר. איפה זה פה? פה, בחושך. פה, בפרטים הקטנים. עכשיו אתם מבינים למה משנת רבי חנניה בן הקשיא סוגרת את מסכת מכות ואת כל מסכת סנהדרין? עכשיו פתאום אני תופס. כי מסכת מכות ומסכת סנהדרין עוסקת בכל העונשים, בכל הזיכוכים, בכל המכות. באה בסוף המשנה שחותמת את כל המסכת הארוכה הזאת ואומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ובא לך לשאול, הרבה להם תורה ומצוות, אז יש גם פשלות, אז יש גם עונשים, אז יש מסכת סנהדרין, אז יש מסכת מכות. רצה לזכות, שייתן לנו פייס. רצה לזכות, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כי מהזיכוך הזה מופיעה הערה כזאת, שרק אז יהיה בכלל מובן, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. אבל בשביל להבין את זה, אני צריך לדעת שני דברים. א', שסוף ישראל לעשות תשובה, א', שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ב', שכאן במציאות יש את פעולת ההזדקחות. ופעולת ההזדקחות הזאת היא הפעולה שמתרחשת על ידי השם המופלא הזה, חנניה בן אקשיה. חנניה בן אקשיה. נסיים את זה רק במילה אחת. יא, כן. כן, מתחיל. בטח, 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 כל הפרקים מתחילים. מופיע, מופיע, מופיע. הכל. הפתיחה של כל פרק במסכת אבות, והסיום של כל פרק במסכת אבות. מתחילים בכל ישראל, ומסיימים ברבי חנניה בן אקשיה. והסיום של הדברים במילה אחת, חנניה, אקשיה. יא, זה שם השם. אבל יא, ככה בחצי שנייה, זה בסיום. זה מושג גדול. יא זה שם השם, אבל יא זה גם תחילת איזה שם? שם י' כ' ו' כ', נכון? יש שם של ארבע אותיות, י' כ' ו' כ'. אז יא זה שתי אותיות הראשונות, וו' ה' זה שתי האותיות האחרונות. נכון? טוב. בעולם הקבלי, בעולם הפנימי, צריך לדעת את זה. יא, י' וה' שייך למוחים. למוחים. וו זה ההמשכה, והי זה המעשה. יוד זה החוכמה, במילים פשוטות. יוד זה החוכמה, לכן זה יוד. איך כותבים יוד? נקודה. בלי אורך, בלי רוחב, בלי עומק. תוק. יוד. היי הראשונה, היי אילאה, מי שזוכרים פתח אליהו, זה הכל מופיע שם. היי אילאה זה הבינה. מה זה להתבונן? מה זה להתבונן? להתבונן זה להבין את הנקודה הזאת לאורך, לרוחב, לעומק, להשוות. זו הבינה. ואז המוחים נמשכים דרך המידות, עד לעולם המעשה, עד למלכות. המוחין זה החלק הפנימי, הקשה, המסובך, הנסתר. הנסתר. חנניה בן אקשיה, כמו כל השמות האלה שמסתיימים ביוד והי, באים לדבר על איך אנחנו מצליחים לגלות את שם יה בעולם. אתם יודעים מתי המלחמה הגדולה ביותר שרוצה לחסות את השם הזה בעולם? של מי? של מי? של המלאק. מה כתוב אצל המלאק? כי יד על כס יה. מלחמה להשם בעמלאק. כתוב בפסוק, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. מה זה אשרי הגבר אשר תייסרנו יה? ומתורת אחד תלמדנו. מי שמבין, מבין, מבין, מבין בעומק, כאן, בוו, בהי, בהמשכה, במציאות, אין לי הסבר לאיסורי. מי שרוצה להבין את הזיכוכים, זה שייך ליוד ה'. זה שייך למוחים. זה שייך ללמעלה. חנניה בן אקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כשמסיימים את המסכתות שעוסקות בייסורים, מביאים את המשנה של רבי חנניה בן הקשיא. כשמסיימים כל פרק בפרקי אבות, פותחים אותו בידיעה שכל אחד ואחד מאיתנו סוף ישראל לעשות תשובה. אם יש לנו הרגשה כלשהי בעולם שפה זה לא רלוונטי, סגור את מסכת אבות, אל תיכנס. ואחרי שאני יודע את העיקרון, ואני עובר לפיצוע, ללימוד, באים ואומרים לי, למה יעשה, איך הדרך? לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, ומזה מגיעים לקדיש של יתגדל ויתקדש שמי רבה. אז האמת שתכננתי בשתי דקות לדבר על כל ישראל, ועל חנניה בן הקשיא, ולהיכנס מיד למשנה של רבי, אבל להיכנס לרבי בשבוע הבא בעזרת השם. אז נתחיל פרק ב'.